רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק כנסו עכשיו
מדברים מוזיקה עם אסף פרט והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים אבל לאט מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר ברובם
צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה שלומכם?
אתה שומע שהרוח מיילל
ברוכים הבאים למדברים מוזיקה התוכנית ה-54 שלנו היום כאן ברדיו קסם 106 FM
שנמאס לי כבר לשמוע על הסתם ולשמוע על הסתם
אסף פרט זה אני עורך ומגיש דותן ביבי ביצוע טכני וגם היום אנחנו נקדיש את התוכנית לאומן אחד, יוצר, כותב ומלחין, שהיה חבר בצמד מצליח מאוד בשנות ה-90, בשם מופע ארנבות של דוקטור קספר, יחד עם אורן ברזילאי, שהאלבום הראשון שלהם בהפקה דודי לוי זכה להצלחה מסחררת. לאחר התפרקות הצמד בשנת 96, המשיך בקריירה מעניינת, שכללה גם כתיבה והפקה לאומנים אחרים, וגם חמישה אלבומי סולו משלו. גבירותיי ורבותיי, שי להב.
מה אתה זוכר בסוף כשגמרת את הרע והטוב בבדקת?
אנחנו גם נשוחח עם שי להב בהמשך. הזדמנות לשאול אותו כל מיני שאלות מעניינות על הקריירה.
צפורחת ביד, צפורחת ביד.
זה מופע ארנבות של דוקטור קספר התפרקו בשנת 96 כאמור אחרי שלושה אלבומים אבל משנת 2004 חזרו שי ואורן לשתף פעולה ובמקביל לאלבומי סולו שהוציאו החיו מחדש את פועלה של הלהקה האהובה בעקבות מופע איחוד מצליח שהמשיך והמשיך ובעיקר הצביע על הביקוש הגדול לשירים של הצמד הוציאו לה וברזילאי את סוף לא טוב, אלבום רביעי, אחרי 14 שנה, מתוכו אנחנו נשמע את אחד השירים המוכרים, שנקרא עולם שקט.
אין שום טעם לספור את הימים לאחור, לא. הזמן יעשה את שלו שהכעס עבר אז רק העצב נשאר לו העולם חוזר לדרכו אני לא צריך שתאמרו את שמי עכשיו כדי שדע את האמת אל תשכחו שאמרתי עוד אז צועק מול עולם שקט
שקט, מילים ולחן שיילה ואורן ברזילאי, גם וגם מה שנחמד בצמד הזה שהשירה בדרך כלל שבולטת יותר החוצה היא של אורן ברזילאי, אבל שיילה מוסיף את האוקטבה הנמוכה יותר בשירה, כך ששניהם שרים ביחד, אחד גבוה והשני נמוך. אז אחרי אלבום אוסף ראשון שהצמד הוציא ב-2013, לרגל 20 שנה לפעילותם, נדמה היה כאילו הקספרים כבר מסכמים את שנות פעילותם, אבל כעבור שנתיים, 2015, הם מוציאים אלבום חדש עם חומר מקורי בשם מנגינות. השיר הבא שנשמע מתוכו, אהוב עליי במיוחד, מין משיר ככה טעם מתוק חמוץ שכזה, מה שלא הורג אותך, אומרים זה מחזק, אבל הפעם משהו בי מת. ואנחנו מדברים על בוקר חדש.
וזה בוקר חדש שעולה עכשיו על עיר של לבבות שבורים, וכל מי שמתעורר לא יראה את הפצעים של אלו שהיו ערים. נשמות עבודות וסיפורים שיספרו עוד הרבה שנים. אולי התבגרנו אבל בחושך אהבנו כמו ילדים. מה שלא רק אומרים שמחזק, אבל בכל פעם שאת הולכת משהו בי שוב מת. מה שלא רק אותך אומרים שמחזק, אבל הפעם משהו בי מת. וזה בוקר חדש שעולה עכשיו וכל כך קשה לנשום. אני מחייך כרגיל ומנסה להחביא שמתתי אתמול. וזה בוקר חדש שעולה עכשיו וזה נראה כמו סוף העולם. אני לא מרגיש כלום, נופל למטה, אבל עדיין כאן. מה שלא רואה אומרים שנחזק, אבל בכל פעם שאת הולכת משהו בי שוב מת. מה שלא רק אותך אומרים שמחזק, אבל הפעם משהו בי שאת הולכת משהו בי שוב מת. מה שלא הורג אותך אומרים שנחזק, אבל הפעם משהו בי מת.
חדש, עוד שיר נפלא של הצמד הזה, אורן ברזילאי ושי להב. אז פתחנו עם הקספרים, אבל אנחנו מתרכזים היום בשי להב. אז קצת אחרי הפירוק של הצמד הזה מתחיל פרק מעניין ודי מפתיע בקריירה של להב. ב-96 הוא מפיק מוזיקלית ביחד עם איפה הילד את אלבומם הרביעי, אבל זה לא החלק המפתיע, אני מתכוון על הליהוק שלו אל להקת הבנים הייב פייב, שהפציע אלינו בשנת 97, חברת הד ארצי שהחליטה ללכת על פרויקט שאפתני, ראשון מסוגו בישראל, להקים להקת בנים חתיכים ששרה ורוקדת בסגנון חול, שכרה את שירותיו של שי להב כמפיק, מלחין ומאבד של האלבומים שלהם. הייב פייב הוציאו סך הכל 3 אלבומים, שכולם הצליחו וזכו לתהודה מאוד יפה, גם בקרב המעריצות כמובן, עם סיוע תקשורתי מסיבי של כל תוכניות הפריים טיים בטלוויזיה ועיתוני הנוער, כמו מעריב לנוער, ראש אחד, שילעיתו בכתבות ותמונות. שי להב כתב והלחין את השיר הבא, אחד הלהיטים הגדולים של הייב פייב. בואו נראה אם אתם זוכרים ומסוגלים לשמוע גם בלי תנועות ריקוד. יום מעונן, היי פייב. קצת ניצוצות רוק, לא? היה יכול להיות שיר של הקספרים, אולי מעניין, נשאל את שי על זה. בשנת 2004, ממש עם האיחוד הראשון, עם אורן ברזילאי על הבמה, מוציא שי להב אלבום סולו ראשון, ובמקביל יוצא גם בסיבוב הפעות. השיר הבולט מתוך האלבום הזה הוא גם שיר הנושא, עם הרבה ביקורת ומחאה. את המילים כתב דן תורן, את הלחן שי להב, וכך זה הולך, אתם צריכים אותנו, זאת השיטה, בלעדינו אתם לא שווים יריקה, נאמנים גדולים רק לחשבון הזר, ואז מוכרים לנו שהעולם אכזר. מדברים בסמלים, מנופפים בדגלים, משקרים בפנים אבל מתים מבפנים, ילד בוכה, זאת השקעה בטוחה, תקציב לפרסומת של גבינה מלוכה. אדוני הממון, בעלי המדינה, אני לא מאמין לכם לאף מילה. שמע את שי להב ודן תורן ביחד. עם השיר הזה מ-2004, אדוני הממון.
אדוני הממון, בעלי המדינה, אני לא מאמין לכם לאף מילה. אדוני הממון, בעלי המדינה, אני לא מאמין יותר לאף מילה. אתם צריכים אותנו, זאת השיטה, בלעדינו אתם לא שווים יריקה. נאמנים גדולים רק לחשבון הסר, ואז מוכרים לנו שהעולם אכזר. מדברים בסמלים, מנופפים בדגלים, משקרים בפנים אבל מתים מבפנים. ילד בוכה, זאת השקעה בטוחה, תקציב לפרסומת של גבינה מלוכה. אדוני הממון, בעלי המדינה, אני לא מאמין לכם לאף מילה. אדוני הממון, בעלי המדינה, אני לא מאמין יותר לאף מילה. ואחרי מסאז' עם הרפיה מלאה, סטייק 700 גרם עם מנהל מחלקה, טלפון קצר
לפטר עוד 30, ושהשאר ייתנו יותר או שגם הם הולכים.
המנוע דולק, הנהג מחכה, נשפך הקפה,
עזוב אותך, הרומני ינקה.
קפיצה קטנה לחול, הכל הכסף קונה, האישה מצלצלת, אף אחד לא עונה. אדוני הממון, בעלי המדינה, אני לא מאמין לכם לאף מילה. אדוני הממון, בעלי המדינה, אני לא מאמין יותר לאף מילה.
סחתן על הפזמון, סחה על המבנה, וואלה באמת שיר יפה, אבל תדע לך שאני אישית לא מכיר מישהו ששינה את דרכיו בגלל איזה שיר. וחוץ מזה מה אתה רוצה? זה החיים. העשירים מתעשרים, העניים מתענים, ואלו שבאמצע דבוקים למסך, מחכים כל ערב שהמסך ייפתח, שהמסיבה תיגמר, החלב יישפך, השמש תשקע, הגלגל יתהפך, ושמישהו אחר יפתח את הפה. ו...
אדוני הממון, שיר שיכול להתאים לכל מצב, רלוונטי לכל ממשלה. אפרופו ביקורת ומחאה, אפילו בוטה, אחת הלהקות האהובות ביותר על שי להב, שגם השפיע עליו מאוד, הייתה להקת הסמיץ הבריטית, וכשהוא פתח את הלייבל עם דן טורן להפקת אלבום הסולו הראשון, זה ששמענו עכשיו מתוכו את אדוני הממון, הוא קרא ללייבל פה גדול על שם השיר של הסמיץ, Big Mouth Strikes Again. באחד מאלבומיו להב הקליט גם קאבר ל-What Difference Does It Make, עוד שיר של הסמיץ, אבל אנחנו נשמע קאבר אחר שלו, לשיר של הסמיץ שהזכרנו עכשיו, Big Mouth Strikes Again, אחד הלהיטים הגדולים של הסמיץ, מתוך רעני גיטרה עם אבי סינגולדה, מוריסי במקור, וכאן שי להב. Big Mouth Strikes Again, שי לאב, קאבר מעניין ויפה. והאלבום הבא של לאב נקרא משחק באש, יצא ב-2012, וכאן מדובר על אופרת רוק זוגית, משהו שפחות עושים בתיאטרון או במוזיקה הישראלית, אבל כן מסמל איזושהי חזרה של להב לתיאטרליות המוזיקלית שהוא כל כך אוהב. זה היה תחילת שיתוף פעולה של להב עם עיתונאי וכותב בשם שי להב, כן, ממש אותו שם, שהמשיך גם 3 שנים מאוחר יותר עם פרויקט נוסף, שמתוכו יצא אלבום השלישי של להב, Walkman Blues. אנחנו נשמע עכשיו את השיר Walkman Blues. שימו לב, מילים ולחן, שי להב, שמנסה לדעתי בפעם הראשונה לכתוב לחן מזרחי. אז אמרו לירן רמתי, Walkman Blues.
אהבה צעירה ליד רדיו ישן, בלוז מתוק צובע את החדר עשן. את צוחקת ובוכה, בלוז עושה לך לבכות, ואני ביד רועדת מנגב לך את הדמעות. זה סוף שנות ה-80 והפית אומנך, אני למטה עם הווקמן אור דולק בחלונך, מקשיב לבלוז המתוק שעשה לך לבכות, בבית הראשון כבר בורחות לי הדמעות. והקול של הזמר נשמע כמו אחרי אסון, כל המיתרים רועדים כשהוא שר את הפזמון. בשביל לעוף, בייבי בייבי, צריך שתי כנפיים. מאז שהלכת כבר לא נוגע בשמיים. זה סוף שנות ה-90, ילד גדול, חיים קטנים, אני למטה עם הדיסקמן, את לא גרה פה שנים. רצועה שלישית, הבלוז שעוד אולי עושה לבכות, סיפור אדום עתיק, אז למה שוב פעם הדמעות? זה סוף 2009, אלוהים, חלף עידן, אני למטה עם האייפוד את ביתך הרסו מזמן. פתאום בשפל מתנגן השיר שעשה לנו לבכות, Still got the blues baby וגם את הדמעות. והקול של הזמר נשמע כמו אחרי אסון, כל המיתרים רועדים כשהוא שר את הפזמון. בשביל העוף בייבי בייבי צריך שתי כנפיים, מאז שהלכת כבר לא נוגע בשמיים. אז איפה את היום אהובתי מהבלוק? האם את עוד שומעת את הבלוז המתוק? האם הוא מוסיף לעשות לך לבכות? נהייתי מצוין בלנגב את הדמעות. והקול של הזמר נשמע כמו אחרי אסון, כל המיתרים רועדים כשהוא שר את הפזמון. בשביל לעוף בייבי בייבי צריך שתי כנפיים, מאז שהלך כבר לא נוגע בשמיים. Walkman Blues.
ועכשיו נמצא איתנו על קו הטלפון האורח המיוחד שלנו בתוכנית היום, שי להב.
שלום, אסף, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור.
מצוין. נתחיל עם שאלה טיפה כללית, כמי שכתב לא מעט לעיתים במהלך השנים, גם לעצמך, גם לאחרים, בזמנו אמרת, מדינת ישראל לא בנויה לכוכבי פופ. מעניין אותי, מה אתה חושב על זה היום, כשבעצם המוזיקה של הצעירים בנויה על די הרבה כוכבי פופ בני גילם?
מעניין מה שאתה אומר, איזה בזמנו זה מעניין ומתי זה? כי פה התשובה בעצם בטח.
אוקיי, אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל אתה אומר שהיו שינויים בדרך.
כן, אני מאוד שמח על השינויים שקרו בכמה שנים האחרונות, זה מדהים פשוט לדעתי. אני שמח שטעיתי אז, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, שחוד שצדקתי לזמנו, אבל
כן.
אני שמח שזה השתנה, והיום זה כבר לא נכון להגיד את זה.
זאת אומרת, בזמנו היה את, נגיד, את הי-פיי ועוד קצת? רוני סופרסטאר אולי?
אני אתן רמז לדעתי, אני חושב שביטוי כזה אמרתי, כי מדינת ישראל היא מדינה של שכול ושל צער ויגון וימי אבל, ופתאום אתה בא עם הפופ שלך וכל זה. אני באמת זה יפה מאוד, איך בשנים האחרונות כמה וכמה, אתה יודע, לא מעט, זמרים, זמרות, הרכבים, צמדים, הכל בפופ, ממש צולחים את זה, אתה יודע, לא בניתוק מעם ישראל, הם כאילו זה הפך את חלק מהחוויה הישראלית.
כן.
אז זה, מה אני אגיד לך?
כן, יפה, דור אחר. נדע. עכשיו אני זורק אותך לתקופה אחרת. היית שם חזק עם הקספרים ב-90s, בגל של הלהקות, רוקסן, הופעות, להיטים, קהל, אבל שוב, אני קצת חפרתי, מצאתי דברים שאמרת על התקופה הזאת, ואמרת ככה, רוקסן הפך למיתוס הרבה יותר גדול ממה שהיה שם בפועל, בתרומה שלו למוזיקה עצמה, והיום אפשר להגיד את זה. מה שכן היה שם, זה חבורה של ילדים שנפגשו, לא באמת כדי לראות הופעות, אלא כי זאת הייתה בעצם תנועת הנוער שלהם. נפגשים כדי להיפגש, ובום, פתאום יצא לזה שם של סצנה מוזיקלית.
נכון.
אז בגדול, אתה לא נהנת מהתקופה ההיא?
לא, ממה שהקראת זה לא אמרתי שלא נהנה.
אוקיי.
אמרתי שעשו מזה יותר ממה שזה. אני אגיד לך מה הכוונה שלי. אני לא חושב שהתקופה הזאת השפיעה על המוזיקה הישראלית יותר מדי בסופו של דבר. כלומר, אני חושב שנגיד עידן רייכל יותר השפיע על המוזיקה הישראלית, עם כל הכבוד. הוא שינה, אתה מסכים איתי שאנשים כאילו שיותר שינו את כל הכיוון למקום אחר בכלל, אתה יודע. או נגיד ריאליטיז כמו אקספקטור, ושינו את המוזיקה הישראלית יותר. רוקסן זה הייתה איזה בועה של כמה שנים שנורא כיף לספר על זה ולדבר על זה ולעשות על זה כתבות ודברים כאלה. לדעתי בפועל היה לזה אימפקט קטן מאוד. אתה יודע, ב-96 כבר כל התקופה הזאת הייתה מאחורינו.
נכון.
ומה ששלט בארץ זה טרנסים וטכנו. אז איזה השפעה בדיוק, אתה יודע.
כן, זה היה תקופה מאוד לוהטת אבל קצרה.
כן, שהיא גם לא השאירה איזה חותם ששינה, אתה יודע, לדעתי יותר מדי. בסופו של דבר.
אבל אתה שמח שהיית שם.
בחשיבות של הסיפור, אתה יודע.
כן.
הסיפור של השלוש-ארבע שנים האלה הוא מקסים, אבל הוא בועה כזאת.
אבל שאתה מדבר על הקהל, שכאילו הקהל בעצם לא בא לראות אותך, וזה משהו שבייס, או שחיית עם זה בשלום?
מתי?
אז, ב-90s. לא,
היה שנים שהרבה קהל בא לראות אותנו, ואחר זה היה שנים שקהל לא בא לראות אותנו, זה היה מבאס ברמה שהתפרקנו פשוט. ברור.
לא, אתה אמרת שהילדים נפגשו לא כדי לראות הופעות, אלא כי זה היה מין תנועת נוער שלהם, נפגשים כדי להיפגש.
כן, הכוונה שהיו באים, נגיד, כמעט כל ערב, לא ממש משנה איזה הופעה יש.
כן, כן.
אבל זה לא שהם לא ראו את ההופעות, הם ראו את הכל, אבל זה הרבה יותר מזה.
כן.
נגיד הופעה התחילה ב-2 בלילה, 2 עוד בוקר, אז מה עושים עד אז, כן, אוקיי? 3-4 שעות עושים משהו בכל זאת.
כן, אני זוכר שהיה גם סתם ערבי ריקודים כאלה ברוקסן בלי קשר, אבל...
כן.
ואני חוזר רגע על הקספרים, אתם התחלתם בתור מופע קברטי של שירים וסיפורים, וזה המשיך לתוך הרכב רוק כזה עם המון לעיתי רדיו והופעות מעולים, ובהמשך הקריירה שלך אתה חזרת לעניין הזה של תיאטרליות, מוזיקלית, עם איזשהו אופרת רוק שכתבת על את המוזיקה, אז ספר לנו קצת על החיבה הזאת שלך לתיאטרון מוזיקלי כזה.
החיבה התחילה עוד ממש בצעירותי, אני מטבריה במקור, עד גיל 18 גרתי שמה, וכבר בגיל 15 הייתי בחוג לדרמה,
אוקיי.
מורה שקוראים לו שמעון ריקלין. לא שמעון ריקלין, אהה,
אוקיי.
אחד אחד. והוא סופר, שמעון ריקלין, הוא היה עורך ראשי בהוצאת ספרים. אבל אז הוא היה צעיר בן 30 ולימד אותנו דרמה, ואני למדתי משחק. ולמדתי תיאטרון עד שהלכתי לצבא, ואחרי הצבא למדתי קולנוע בבצבי, ברמת גן.
כן.
שבצבי ידוע בתור בית ספר למשחק.
נכון.
באותם שנים הייתה שם גם מגמת קולנוע. ואז יצא שאחרי שסיימתי את הלימודים, עוד נשארתי 3 שנים לצלם את כל ההצגות, ואת כל התרגילי שנה א', ב', ג' של ליאור אשכנזי, ומעלה מעלה כאלה שהצליחו אחרי זה.
אוקיי.
אז הנה הקשר שלי לתיאטרון, בגדול.
ואז רצית איכשהו גם לשלב את הדברים?
כן, למשל את הקליפ של בשמלה אדומה צילמנו באולם של בצבי ברמת גן. זאת אומרת, אני עוד הייתי בתוך בצבי, בתוך הפעילות של הוידאו, ואני הייתי אחד הראשונים שהתעסק עם וידאו בכלל, אז...
כן.
וממש חבר'ה שלמדו איתי בכיתה, עשו איתנו קליפים ודברים כאלה,
זאת אומרת, אתה כאילו, היית קצת שחקן, קצת זמר וקצת צלם.
מוזיקאי, לא זמר, מוזיקאי, בוא נגיד ככה, ובמאי, צלם, עורך, קלידן, כן, מין כזה. אבל אני תמיד ידעתי שאני הכי רוצה מוזיקה. זה היה מקום ראשון, זה היה ברור. פשוט רציתי שהמוזיקה תשתלב עם עוד דברים, שזה יהיה יותר מעניין מהרגיל, בוא נגיד
ככה.
זה התשובה.
עכשיו למעבר המעניין שלך שעשית מהרוק של הקספרים לפופ המוגדר מראש של היי פייב, זוכר שזה ככה קצת גרם להרמת גבות אצל כמה אנשים, אבל אני חייב לומר שאם מקשיבים היום לשירים של היי פייב, זה לא פופ שטוח בכלל, יש בו מורכבות ויש בו הרבה פאן, אבל
תודה.
אותך אני רוצה לשאול, מה היו השיקולים שלך אז כשנכנסת לפרויקט הזה?
קודם כל, כבר ב-93, בעודנו מוציאים את סמלה אדומה ובואי דינה וסינגלים מהאלבום הראשון, אז כתבתי להיט לשרון חזיז, שנהיה להיט גדול, שקוראים לו קח אותי לשם.
כן.
וזה היה לגמרי שיר פופ. אז כבר אמרתי לעצמי, אני אוהב את הקטע הזה של הפופ וכל הדבר הזה. וגם היה לי מחשב, והתחלתי לעבוד עם מחשב, אז עסקתי בתכנותים ודברים כאלה. ולמשל את יום מעונן של אייפייב, אז כתבתי עוד לפני שבכלל, שנתיים לפני שהכרתי אותם. ובהתחלה נתתי את זה לשרון חזיז בכלל, כלומר...
זה היה יכול להיות שיר של הקספרים, יום מעונן?
יכול להיות, יכול להיות. לא הצעתי את זה אף פעם.
יש שם קטע כזה באמצע עם גיטרות, דיסטורשן כזה.
כן, כן. זאת אומרת, זה די אותה תקופה, פשוט... אבל... ואז מופע הרנבות של דוקטור קספר התפרק ב-96. ופשוט הדר טיפנו אליי, שאני אקים להם להקת בנים. אז אמרתי, וואה, אני כאילו, שמע לי מגניב, זאת אומרת, נורא התפלטתי שהם פנו אליי, מה שכן, אבל הייתי בן 26, 27, ולא הפקתי שום דבר בחיים שלי לפני זה, ולא עשיתי פופ, אבל איזשהו זה היה נראה להם. ואז ממש עשיתי את האודישנים יחד איתם, והכל, מההתחלה, זאת אומרת, אז ככה הגעתי, זה פשוט הצעה שהציעו לי שלא הייתה לי סיבה לסרב אליה, וידעתי גם שזה נורא יעצבן את כולם.
כן.
בטח.
מה חשבת שיגידו?
זה מה שאמרו, שאיך רוקר עושה דבר, אז היה נחשב פשוט ביזיון לעשות דבר, זה ממש כאילו.
כן, כן.
ממש, זה היה נחשב, באמת.
נכון.
חברים סובבו לי את הפרצוף, אתה יודע, אתה לא יכול להסתובב, אתה לא מגניב יותר בשם,
כן.
כאילו של אותה תקופה. כן, ברור. אי אפשר לדמיין את זה היום. אי אפשר לדמיין.
אז איך עמדת בזה? היית כאילו, הצלחת?
זה נורא הצחיק אותי. קודם כל, i5 נורא הצליחו, אז זה היה, לא היה,
כן. היה במה להתגאות.
וזה, אני נורא נהניתי מזה שכולם התעצבנו. זה נורא הצחיק אותי, כאילו. אני נהניתי מזה, חשבתי שזה טוב.
ואתה אומר, וכל המעבר הזה בעצם לא היה בשבילך יותר מדי מעבר גדול, כי גם התעסקת קצת בחומרים האלה קודם.
כן, וגם מבחינתי קספר הייתה להקת פופ, פשוט עם דיסטורשן, אז לא ראיתי כזה הרבה הבדל, מוזיקה זה מוזיקה, אני תמיד רציתי שבהופעות אנשים יוכלו לרקוד. אז אם הם רוקדים מרוק, או רוקדים מפופ, או רוקדים מכל דבר, זה לא כזה משנה לי, אז...
והם עשו את זה גם אצל הקספרים וגם בהיי פייב.
כן, לגמרי.
יפה. אתה בעצם בין היחידים מהזמרים הישראלים, או מהרוקרים הישראלים, שעומד עם קלידים על הבמה, ולא עם גיטר.
נכון.
איך זה הרגיש לך?
לא על הבמה, אלא בפרונט.
בפרונט על הבמה, נכון, בדיוק.
הקלידן בדרך כלל תקוע מאחורה, מתחת לפנס האחרון, אז כאילו שם.
נכון, נכון.
ואני, כן, החלטתי שצריך לשים את הקלידים בחזית. זה קטע, כן, זה העניין. תשמע, אני בשנות ה-90 לא ניגנתי קלידים בהופעות, ניגנו את זה מהמחשב. אנחנו היינו, אני חושב, אנחנו ואתניקס אולי, הראשונים בארץ שופענו מחשב בעצם, וקליק למטופף באוזניות, אם זה אומר למי שמבין בזה.
אוקיי.
אז לא ניגנתי קלידים, הם רצו מהמחשב. אבל התחלתי לנגן קלידים בפרונט רק כשהתחלנו את ההופעות איחוד ב-2004-2005, ואילך, 2009. ומי שגרם לי לנגן קלידים בהופעה, עד אז לא ניגנתי קלידים בהופעה אף פעם.
אוקיי, לא
בכלל. אבל מי שגרם לי זה חמי רודנר.
שמה אמר?
הוא יום אחד החליט להרים הופעה של כולם. כל האומנים, הרוקרים, מהניינטיז, הופעה משותפת של כולם.
כן.
ולהקים איזה סופר גרופ כזה, הרכב שינגן, ושאני אהיה הקלידן. אמרתי לו, אני לא מנגן בהופעות, לא ניגנתי אף פעם. הוא אמר לי, לא, לא, אתה רוצה לנגן. ואז למדתי איזה 44 שירים לנגן.
וואו.
עשיתי שם, קיבלתי שם סטאז' כזה. ואז אמרתי, אתה יודע מה, אני ממשיך עם זה. אני ממשיך עם זה לקספר, אני פשוט אעמוד ונגן.
יפה.
הכי טוב. כן. עכשיו, בקספר גם חצי מהשירים אורן שר. אז פחות משע, אתה יודע, זה משעמם, מה אני אעמוד סתם המיקרופון? אז,
כן.
אז ככה אני מנגן.
יפה, לא, זה באמת חידוש, כי זה לא כמו רמי קליינשטיין או אריאל זילבר, שהם גם קלידנים, אבל הם מהצד כזה.
נכון, הם יושבים,
כן, כן.
ויש אני, אגב... גם, אני גם קלידן, אני לא פסנתרן או משהו.
נכון, ואפרופו קלידן, יש איזה קלידן שהשפיע עליך במיוחד, בארץ או בחול?
בחול, מייק ברסון, הקלידן של מדנס.
אה, וואו, גדול.
הדבר ראשון.
שזה פסנתר הכל. יותר, לא? זה כזה פסנתר.
פסנתר, כן. אורגן, מייק ברסון. ניסייה ברסון, כאילו יש לו. מחול, ריימן זרק, הקלידן של הדורס.
אוקיי.
שניהם, בעצם, מהם למדתי לנגן קלידים. בארץ, אני חושב, לא... אני, כאילו, אני אוהב את הראש של אריאל זילבר, כאלה. הוא כזה האייטם שלי, בוא נגיד שאני מרגיש חובר. איכשהו מנגן, האטיטיוד שלו במוזיקה, מאוד אני מתחבר לזה גם.
איזה שיר רוק ישראלי, לא שלך, אתה אוהב במיוחד?
רוק? אני מאוד אוהב שירים של משינה. נגיד, עתיד מתוק בעיניי של משינה זה... וואו. אחד השירים הכי טובים אי פעם. בכלל, גם בעולם. אבל יש עוד, יש עוד, יש עוד.
כן.
משינה בעיניי ממש כאילו, היציאה של המדינה הזאת, ממש, זה גם מופלאה.
בהחלט. ערכנו פה לא מזמן את שלומי ברכה, היה סופרמן.
גאון, הבן אדם גאון, צריך לתת לו 80 פרטים כל הזמן.
גם אני חושב, גם אני חושב, הוא ככה צנוע, אבל מגיע לו המון.
אני חושב שהוא מלחין ענק, פשוט הוא מלחין בחסד, לא
מסכים
לא מספיק מבינים את זה אולי, או שכן, אני לא יודע.
אני מסכים לגמרי, והאלבום החמישי שלך יצא ככה לפני שנה?
כן, באוגוסט.
ואנחנו עוד נספיק לשמוע שיר אחד או שניים ממנו עד סוף השעה הזאת, ומה אתה מתכנן לנו הלאה?
ממש אתמול והיום ומחר אני מסיים את האלבום הבא.
וואו. זה קצב.
כן, שהוא סוג של המשך ישיר של החמישי. מפיק אותו גם גילת פסטרנק, שהפיק את החמישי. וזה ממש המשך, כנראה שזה טרילוגיה בסוף, סיפור הזה.
וואו, הצטבר הרבה חומר.
לא, עוד לא כתבתי את העוד תשעה, אבל אני מרגיש שעכשיו כשאני סיימתי את האלבום הזה, וואו, שנינו דיברנו על זה שרגע, יש פה עוד כמה דברים להגיד, וזה... אבל האלבום הבא הוא כבר מוכן בימים אלה, אני מאמין שאחרי החגים אני אוציא אותו.
מעניין, מעניין, יש למה לחכות. ואלפיים...
ואני עובד ממש בקרוב, אני אוציא גרסה שלי לשיר יום מעונן. לרדיו. כי אני עושה את זה מדי פעם, אני מוציא גרסאות לשירים שלי מפעם.
אבל זה יצא לך בהופעות לשיר את השיר הזה?
בהופעות לא, לא, אף פעם לא.
אז הולכת להיות גרסה משלך על השיר הזה, מה, באקוסטי כזה שקט או דווקא קצבי?
בכיוון האקוסטי השקט הייתי אומר שקט, אני יודע, כן. חבר טוב מאוד שלי עשה לזה את העיבוד גם כן, וכאילו זה כיף, זה ראש אחר, כאילו.
מסקרן. ולפי החישוב שלי, 2023, שזה עוד שנה, זה יהיה 30 שנה לקספרים.
נכון, לאלבום הראשון, כן.
דעתי
מה עושים? מה אתה עושים? אומר? זה צריך לעשות סקר, אתה יודע, זה...
די ברור, די מתבקש, די מתבקש.
כן,
סך
כן,
הכל
כן.
אתם ביחסים טובים, לא אתה ואורן?
ברור, בטח, ודאי.
מעולה.
אבל 30 שנה. תראה, חגגנו את ה-20 שנה מבחינתי שלשום, זה עבר בטיל.
כן, אה?
ואז עשינו 20 שנה, ואז עשינו 25 שנה, עכשיו קורה 30.
אין ברירה, אין ברירה.
אני חושב שהקהל צריך להחליט.
הקהל, אני בטוח שמחכה לזה.
שהם ימציאו משהו ואנחנו נגיע.
אז תודה רבה, שי, על השיחה הזאת. בהצלחה, והרבה מוזיקה טובה בהמשך.
אמן ואמן.
להתראות, תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
It's a beautiful sunrise, early morning smiling back. It's a beautiful sunrise, early morning smiling back.
השיר הזה נקרא Sing Your Love, מתוך אלבום של שי להב סולו.
Sing Your Love Now, Save Your Love Now, Sing Your Love Now, Your Love is like a prayer. Who's gonna heal all the scars that you carry, all the scars that you bury? Love, love. Who's gonna stay on waiting sadly for you when she knows all you can do is just run, run every night and every day, feeling your life is turning blue and gray every night and every day, keeping your head in the sand and wait, sing your love now, save your love now. That you carry all the scars that you bury. Love, love. Who's gonna stand waiting sadly for you when she knows all you can do is just run, run every night and every day, feeling your life is turning blue and gray every night and every day.
איזה יופי של שיר, נשמע כמו שיר לועזי לכל דבר, להיט. שי להב מתוך אלבום שרובו בשפה האנגלית בשם Words of Feelings. ביחד עם המפיק והמעבד גלעד פסטרנק, שיר את אהבתך, כמו שאמרו פעם ברשת ג' באותה שנה 2020, להב משתף פעולה עם חבר מילדות בשם רן גולני, מתופף, והם מקימים צמד ביחד בשם פוג, הרכב פסיכודלי באנגלית, ומוציאים אלבום בשם Flashes. האלבום הזה לא שמענו ממנו הרבה, אבל הוא בהחלט תחנה חשובה בקריירה של להב, שמנסית כוחו בשנים האלה באנגלית בעיקר, אבל שנה אחר כך, ב-2020, בעיצומה של תקופת הקורונה, שי עובד על אלבום הסולו החמישי שלו, וכך הוא קרא לו גם החמישי, ביחד עם השותף גלעד פסטרנק. בזמן העבודה על האלבום נפטרה אמו ממחלה קשה. את הטקסטים החשופים והלחנים העצובים מעט שר להב בהרבה רגש, וככה נדמה שהמוות של אמו מאוד נוכח בהקלטות ומשפיע עליו, אבל האמת היא שהשירים נכתבו לפני בכלל שידע על דבר מחלתה, שחלק מהטקסטים כוונו בכלל לבת זוגתו של שי להב, וכך אמר להב, אחרי חודשיים חזרתי לאלבום והרגשתי ששירים כמו געגועים ללב פועם שלא נכתבו על אמא שלי, הם בעצם בדיוק על אמא שלי. זה היה רגע מוזר ומרגש. אז בוא נשמע את השיר היפה הזה. געגועים ללב פועם, עיבוד יפה יפה, קצת קאנטרי רוק.
שדען סוף חותך את המדבר, מצאנו לנו שקר, מקום פנימי נסתר. את כל מה שאהבתי, את כל מה שרציתי. אני קורא שומעת געגועים ללב פועם, געגועים ללב שלם. אני פותח חלון ורואה שיש אור והוא קצת מסנבר. רגע של פתיחות באמצע החיים, אומרים אמת בשקט, עוברים על רגעים, הכל עובר כמו סרט, ואת בו נדרך. אני קורא לך, את שומעת, געגועים ליום אחר. מה שכואב בסוף עובר. יפה כמו מלאך עם העצב שלך, אולי אני חולם.
של שי להב שיצא ממש לפני שנה, ואנחנו נמשיך באותה אווירה פחות או יותר ועם אותו אלבום בשיר נוסף מתוך החמישי שנקרא תאמיני בך, קצת יותר קצב וגם שיר נפלא.
כמו במבוך בלי דלתות יציאה, היא מסתובבת אבל מרגישה נעולה, וחלומות שהיו לה נעלמו כבר. היא מפחדת לטעות בפנייה, שלא תגיע פתאום לאותה נקודה ותאבד את עצמה שם. לא תמשיך עוד הלאה. יום חדש נפתח הדלת, לא מאוחר שוב לנסות, שכל העולם משתגע. את יודעת לא לצלול למטה, רק תאמיני בך. כשהיא רוקדת לבד עם עצמה, עכשיו בחדר לבן מביטה במראה, איך היא רואה את העצב בעיניים. כך הרבה לילות היא עברה בלי שינה, הגעש פרצו מתוכה, היא בוכה על מה שלא יהיה כבר. היא תמשיך עוד הלאה. יום חדש מפתח הדלת, לא מאוחר שוב לנסות, כשכל העולם משתגע. את יודעת לא לצלול למטה, רק
אז עד כאן, גבירותיי ורבותיי, התוכנית שלנו להיום, מדברים מוזיקה, רדיו קסם 106 FM, נוסף פרט זה אני, הייתי כאן עורך ומגיש, ביצוע טכני דותן ביבי, ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, ועד אז להתראות, נפרד עם השיר הזה של הקספרים, מנגינות. אחד חזק, והנה שוב אנחנו מנצחים, כותב את עצמי,
תמיד היית לי שם כמו בית, נעלם בין האנשים שאפילו לא מכירים את עצמם. אתן לך את הכל, את תתני את השמיים, עוד ניגון אחד חזק, והנה שוב אנחנו מנצחים.